שלום, היום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את נחמיה שטרסלר, לגבי הספר שהוא כתב ושלא יעבדו עליכם. הספר מכיל 48 חוקים שקשורים לפוליטיקה, לפסיכולוגיה, ובכלל להתנהלות הכלכלית שהרבה פעמים אנחנו רואים בישראל ובעולם. נחמיה הוא מבחירי העיתונים הכלכליים בארץ, ומשמש כיום כעורך בכיר לכלכלה וחברה בעיתון הארץ, כפרשן חדשות לערוץ 12, ומרצה באקדמיה. הוא זכה בפרס סוקולוב ובפרסים נוספים, ובשיחה הזאת נעבור על חלק מהחוקים היותר מצחיקים ועצובים שכתובים בספר. אז על הנימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום נחמיה.
שלום תמיר.
לפני כשבע שנים קראתי את הספר שלך ושלא יעבדו עליכם, ומאז התאהבתי בחלק מהחוקים שבו.
למה חלק?
רק חלק התאהבתי, רק חלק אני זוכר אחרי שבע שנים.
טוב.
ואני חושב שהוא ספר שמאוד דומה לספרי חוקים אחרים, כמו העיקרון הפיטרי וחוקי פרקינגסון, שאני מאוד אוהב, והייתי שמח לדבר איתך על חלק מהחוקים, והייתי שמח אם נתחיל בחוק המחסור המלאכותי. מה זה?
טוב, צדקת ששני הספרים שהזכרת, הם היו כאילו המורים והרבנים שלי לרעיון הזה, איך לכתוב ספר כזה, איך לכתוב ספר על 48 חוקים שונים, שבעצם ביחד מספרים את הסיפור הישראלי, איך עובדים עלינו, איך מסדרים אותנו. זה לא ספר על כלכלה, תמיר, זה לא על כלכלה, זה על ההתנהגות, על פסיכולוגיה, על בגדול, על מדינת ישראבלוף. אתה יודע שאנחנו במדינת ישראבלוף.
זה השקרים שמאכילים אותנו בתקשורת, ובעיקר על ידי ההסתדרות.
פוליטיקאים שמספרים לנו אגדות, והתקשורת מהדהדת את האגדות הלא נכונות הללו.
במקום לבוא ולחשוף את המסווה הזה, כי בסוף לאזרח הפשוט אין את הזמן להתעמק ולהבין את האינטרסים מאחורי זה.
אבל אם נהיה ישרים עם התקשורת, יש גם גילויים וגם חשיפות וגם עיתונאים טובים שעושים את העבודה, אבל יש גם אחרים שלא כל כך.
שהם שופרות, אז חוק המחסור המלאכותי.
אוקיי. תראה, זה קרה לנו וקורה לנו גם בפסח האחרון. לפני הפסח, אתה בטח זוכר, דיברו על מחסור עצום בביצים, שלא יהיו ביצים, ואיך אפשר לחוג את הפסח בלי ביצים? הרי זה המזון העיקרי של האשכנזים למשל. כן. מה נשאר להם? קטניות הם לא יכולים לאכול. ואז ביצים וביצים, אני זוכר עוד מהבית, מבית אוריי, ולא יהיו ביצים. אסון. וכמובן שהגיע פסח, ויש ביצים, וזה בכלל לא נושא, כי פשוט פתחו את היבוא, ומייבאים מאירופה, ויבאו מספרד, ולא היה שום חוסר. אבל יש גם רעיון מאחורי חוק המחסור המלאכותי. היצרנים והסוחרים מספרים לנו את האגדות האלו, כדי שנרוץ ונקנה יותר מלאכות, לפני החג, כלומר, הם בעצם כבר, המחסנים מלאים עד אפס מקום, עד התקרה, ואז הם באים ומספרים לנו שצפוי מחסור, ותמיד יש אגדה, למשל, אומרים לנו שיהיה מחסור צפוי בבשר, זה אמרו לפני שנה ערב הפסח, כי יש מחלת הפה והטלפיים בארגנטינה, אתה יודע, זה בדיחה הרי, כי אנחנו בערך צורכים איזה 3 דקות ייצור בארגנטינה, ארגנטינה יצרנית הבשר העולמית, כמה אנחנו כבר מייבאים בשר, אבל יהיה מחסור, ואז אתה רץ לפני החג, איך תעשה את החג בלי בשר, אז אתה רץ לפני החג וקונה, ואתה קונה אז אתה כבר אוכל, ואז אתה צורך יותר, ואז זה המטרה של הסוחרים והיבואנים, אותו הדבר עושים לנו ערב ראש השנה, ידיעות וזה שנה אחר שנה, זה מה שאוכל אותי, איך הציבור לא לומד את זה, ואני כותב על זה שנה אחר שנה, וזה ממשיך. ואז הטלוויזיה מעדעדת את זה, והעיתונים, והכותרות שצפוי מחסור בדבש. אתה יודע, פעם אחת הם אמרו גם שהדבורות התבלבלו בדרך, כי היו הרבה יריות וטילים וקטיושות, ואז הם איבדו את הדרך לכברת, ומהכברת לשדה.
הם הפכו להיות מומחים לפסיכולוגיה של דבורים.
של דבורים. ויהיה מחסור בדבש, ואז קונים דבש. ואותו הדבר עשו לנו, עושים לנו גם בט"ו בשבט עם פירות יבשים. אומרים שיש מחלה קשה בטורקיה, והפירות, ולא יהיה פירות יבשים לט"ו בשבט, ואיך השולחן ייראה בלי פירות יבשים. בקיצור, עובדים עלינו בענק, פעם אחר פעם, והציבור לא לומד. זה מה שמפתיע.
זה תמונת המראה של מבצעים. המבצע נגמר, מחר, עזרו את היום לקנות, או כמו הפרסומת הידועה של מחסני חשמל, של המבצע נמשך עד יום שלישי, ואז ביום שלישי משדרים שהמבצע יהיה עד יום שישי, וביום שישי הוא יהיה עד יום ראשון הבא, ופתאום, לאט לאט זה מוארך. חוק 20%, תמיד אני מרגיש שחסרה לי 20% יותר במשכורת, ואז אני מסודר ואני לא אצטרך יותר, ואני צריך מקרר ב-20% יותר גדול וקצת יותר מקום בארונות, ואז באמת באמת הכל הסתדר. אני חייב לומר שכשקראתי את הדבר הזה, הייתי בן 22 והרווחתי אולי 30% ממה שאני מרוויח היום, וגם היום חסרים לי 20%.
כן, אז הסיפור שלי עם החוק הזה היה, איך עליתי על הנושא הזה, שפעם הבנקאים היו אלה שהרוויחו הכי הרבה במשק. היום זה לא בדיוק. יש מגבלה על בנקאות, אז אחרים מרוויחים את המיליונים, הרבים. ואז הייתי בפגישה אצל בנקאי אחד, שאז היה עשיין של השכר, והוא הרוויח 300 אלף שקל לחודש. ברוטו, ברוטו. ושאלתי אותו, תגיד, מה אתה עושה עם 300 אלף שקל לחודש? זאת אומרת, א', אתה יודע, זה 150 אלף, כי 50% מס, בסדר. וגם קניתי בדיוק וילה בסביון, ואני צריך לקנות איזה פסל של תומרקין לגינה.
הוא צריך.
והבת שלי רוצה אוטו חדש, ואני חייב לקנות לה גם איזה דירה ברוטשילד. יש לי בעיה, אני לא גומר את החודש. וחוץ מזה מנצלים אותי, המעביד שלי, שאני עושה לו מיליונים, עשרות מיליונים, זורק לי פירורים. אני המקופח האמיתי. טוב, שאני שואל אותו, ואיזה תוספת ראויה בשבילך, כדי שתחזיק, תרגיש טוב?
שתוכל לחסוך.
כן, שלא תרגיש מקופח. הוא אומר לי, 20%. אוקיי. חזרתי למערכת עיתון הארץ, לחבר'ה שלי בכלכלה, שמרוויחים בערך מאית מהמספרים הללו, אולי פחות. ושאלתי אותם, תגידו, מה אתם אומרים על השכר שלכם? אמרו לי, השכר שלנו דווקא בסדר, אנחנו אוהבים את העבודה, אבל זה לא מספיק. אבל עובדים עלינו, אבל לוקחים לנו. אנחנו צריכים יותר, מגיע לנו יותר. כמה מגיע לכם יותר? 20%. כלומר, לא משנה איפה אתה נמצא. מנכ"ל בנק גדול או עיתונאי לא גדול, בעיתון לא גדול כל כך, אתה תמיד מרגיש שחסר לך 20%, ואם יהיה לך 20%, תהיה מאושר. עכשיו, מה קורה? ברגע שאתה מקבל את ה-20%, עובר חודש, עובר חודשיים, ואתה שוכח שיעלו לך ב-20%.
ואתה מתרגל.
ואתה מתרגל מהר מאוד, ואתה מעלה את רמת ההוצאות שלך, ופתאום אתה קונה דברים שלא קנית קודם. ואז, מה דרוש לך עוד פעם?
עוד 20%.
עוד 20%.
והאיורים הנהדרים של בידרמן, בתוך הספר, ממש עושים שם איזה קריקטורה מגניבה, על איזה מקרר שחסר לו את 20%.
אבל תשמע, אתה שואל עקרת בית, היא אומרת לך על המטבח שלה, היא אומרת לך במפורש, המטבח בסדר, הוא יפה וזה, אבל חסר לי עוד ארון אחד. ארון אחד פינתי, אם היה לי עוד ארון, הייתי יכול לשים שם את כל הקופסאות שימורים המיותרות שאני קונה בסופר, והייתי יכול לשים את כל המפיות שאני הבאתי מצ'כיה, ואני לא יודעת מה לעשות איתם, ואת כל הקוסות, ואת כל המבצעים שאני קונה בלי צורך. כלומר, חסר לה, היא מרגישה שחסר לה ארון. ואותו הדבר מקרר. אתה יודע שפעם, אתה צעיר ממני בכמה חודשים, אתה יודע שפעם, היו מחזיקים בבתים מקרר רגיל, פלוס פריזר. פריזר, היו קונים גם עכשיו זה?
לי יש דיפ פריז.
נוסף.
כן.
אז אתה המלך של חוק 20%.
נכון, יש לי שם בשר, ועוד קצת ירקות, ועוד כל מיני דברים קפואים, ואם פתאום יהיה על האש, אז אתה יודע, שלא נתבזה.
אז ידידי, אתה שקעת ונפלת שדוד לחוק הזה, שאתה חושב שאתה הגיוני, אבל בעצם כל מה שאמרת צריך להיות בסופר.
ולא אצלי.
בסופר, יש להם מקררים, והם שם מקררים למינוס 7 מעלות, ומינוס 20 מעלות, ומה שצריך, שהם יחזיקו את זה. אתה לא צריך את זה. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו.
אתה מפסדת את הריבית, כי אכלתי את הכסף הזה להשקיע.
הפסדת הרבה דברים. בעיקר, אתה יודע מה קורה? יום אחד מתברר לך שהבשר שלמטה, בתחתית של הפריזר,
הוא מקולקל.
הוא כבר 7 שנים שם. ואז אתה אומר, אני לא, אפילו שהוא כאילו בהקפאה, אתה נאלץ לזרוק אותו. כלומר, זה מיותר מהבסיס, וגם אם למשל בבית מבקשים ממך לעשות מדף נוסף בארון, או מדף נוסף באיזה פינה לשים דברים, אל תשים. זה בדיוק ה-20%, כי זה יתמלא עוד פעם בחומרי ניקוי אינסופיים, בספוגים, בכל מיני דברים מיותרים, ולא יהיה לזה סוף. לכן, לא צריך להתרגש מה-20% האלו.
האמת היא, החוק הזה גם תקף, הרבה פעמים מי שככה מתבגר ו... עוזב את הבית שבו גדל את הילדים, ועובר לדירה יותר קטנה, במקום יותר מרכזי, נגיד בתל אביב, פתאום הוא מגלה שהוא מסתדר גם בדירה יותר קטנה, עם ארונות הרבה יותר קטנים, נכון. וטוב לו.
נכון.
אז בעצם, אפשר להגיד, המסקנה מהחוק הזה, זה מינימליזם, ותתרגלו למינימליזם, אל תחשבו שאם תקבלו עוד קצת יותר, הכל יסתדר, כי גם אז העיניים שלכם יהיו יותר גדולות.
תמיר, וזה גם לא מינימליזם. זה הגיוני, מקרר רגיל מספיק.
במיוחד של ימינו.
פעם, אני עוד זוכר שהיום מקררים מקרח, אז עם קרח, אז מה אתה מדבר על היום?
בוא נדבר על חוק פיקוח, קיפוח.
כן.
פיקוח מחירים, למה כדאי שלא לעשות אותו? למה לא לתת לממשלה להוריד לנו את המחירים? במקום שאנחנו נהיה עבדים של כל אותם קפיטליסטים נצלנים, כן. למה שלא הממשלה תדאג לפקח ביד רמה על כל המחירים? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי 0505-77-0586 ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
זה בדיוק, אתה אומר את זה כמובן עם קריצה, אבל זה בדיוק מה שהפוליטיקאים עושים, אוהבים לעשות, ומה שהקהל רוצה שהם יעשו, זה לצערי הגדול, הלוואי והיינו מבינים את זה. בעצם, הפיקוח זה הדבר הכי טוב שיכול להיות ליצרן, והדבר הכי רע שיכול להיות לצרכן. זה בדיוק הפוך ממה שחושבים, מדוע? אתה יודע מה, עוד לפני שאני אומר מדוע, פעם שאלתי את מרק מושביץ, שהיה הבעלים, הוא הבעלים הראשון של אליט. אתה יודע, לפני הרבה שנים.
יחד הוא, עם פרומצ'נקו.
כן, נכון, הם הקימו את אליט, אתה יודע, באו מחול עם און וזה, והקימו מפעל.
מליטה, כן.
הקימו מפעל בישראל, לא פשוט. תעשייה. ואז אני שואל אותו, מתי הייתה התקופה הכי טובה של אליט? הוא אומר לי, נו, נחמיה, מה, אתה צוחק איתי? ברור שהיה פיקוח מחירים. הייתי צריך אז בסך הכל, לא, 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 עד שנות ה-80 היה פיקוח מחירים על כל המוצרים כמעט. שנות ה-80, רק אז זה התחיל להיפתח, המשק שלנו. היה רק, אם אתה לא יודע, אז אני אגיד לך, שהיה אז רק שוקולד פרה, ואולי עוד איזה שני ממתקים.
בטח מריר.
כן, עוד כמה דברים, ולא היה יבוא, ולא הייתה תחרות, ולא היה שום דבר. והיה פיקוח, כי הוא היה מונופול.
ואז הביאו את טובלרון מחול.
הביאו גם טובלרון, וגם פתחו את המשק ליבוא, זה היה בתחילת שנות ה-90 רק בשנת שנות ה-90, 80, 90, היינו משק סגור, סוציאליסטי, קומוניסטי למאדרין, עם מחירים גבוהים, עם צרות צרורות. עכשיו, מה אני מספר כאן? הוא אמר לי, תראה, שיש פיקוח מחירים, אני בסך הכל צריך לשכנע פקיד אחד במשרד התעשייה, אבל שיש תחרות, אני צריך לשכנע את השוק, את כל הצרכנים, ולעמוד בתחרות, זה הרבה יותר קשה. ואז הוא אומר לי בצחוק ככה, ואתה יודע איך אפשר לשכנע פקיד אחד במשרד התעשייה, זה לא כל כך קשה. אתה יודע...
אתה מזמין אותו לסיור במפעלים שלך, אתה מזמין אותו לסיור בחול, איזה סיור לימודי, לא יודע, פה ושם.
גם זה, וגם...
אתה מגיע לחתונה עם איזה צ'ק נחמד.
וגם, אתה בא ו... בא אליו, שהמוצר בפיקוח, אתה בא אליו עם ערימה של עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים, שמציגים לך עבודות, אתה יודע, עבודות של עשרות עמודים, למה צריך לעלות? כי מחיר הדלק עלה, ומחיר ההובלה עלה, ושכר המינימום עלה, והכל עלה, ואיך אתה תעמוד מול זה?
איך תעמוד מול זה? ואז צריך לטעון מולם, להגיד להם למה לא, ואז הם יגידו לו, נעתור נגדך.
לא מגיעים עד נעתור, אתה לא יכול כפקיד או כמשרד לעמוד מול העוצמה הזאת של ההוכחות שמביאים לך ומראים לך ועושים לך כל מיני מודלים שלא קיימים בכלל בשוק האמיתי. השוק האמיתי זה שוק תחרותי ולא שוק של קוסט פלוס. אבל זה היה רק בסוגריים. עכשיו אני רוצה לתת דוגמה שתעביר למאזינים שלנו למה אני מתכוון. נחזור אחורנית למחאה הגדולה, למחאת הדיור שהייתה גם לפני מחאת הקוטג', כן. 2011, וואלה, יותר מ-10 שנים כבר. יותר מ-10 שנים. ומה שקרה אז, מחאת הקוטג', שהקוטג' התחיל, תנובה, היה לה ביטחון עצמי...
מופרז, כן.
כן, עצום ומופרז. היא בעצם שלטה בשוק החלב והמוצרים. ואז היא העלתה את הקוטג', כל פעם, לא רק את הקוטג', אבל זה הפך סמל. היה 6 שקלים, 6.5, 7, וזה עבר את 7 שקלים, זה הגיע ל7.30 שקלים. אוקיי. ואז זה כבר היה יותר מדי, ואז הציבור התמרמר, והתחיל להיות תנועה בפייסבוק, כבר של החרמה, בוא נחרים את תנובה. ותנובה צחקה בהתחלה, אמרה, מי יחרים, מה יחרים, ולאט לאט אנשים הפסיקו לקנות את המוצרים שלה. ואז היא ראתה שזה כצעקתה, והיא אמרה, טוב, אני מורידה את המחיר. עכשיו, לפני שאני אגיד לך למה היא הורידה, באותה תקופה, שהייתה תקופה סוערת מאוד עם הפגנות, ואחר כך התחילה גם מחאת הדיור בשדרות רוטשילד, 2011, אז באותה תקופה, משרד הכלכלה בא ועשה עבודה, כמה צריך להיות מחיר הקוטג'. עכשיו, המשפט שלי עכשיו הוא אנטי-כלכלה. אין דבר כזה כמה צריך להיות. כמו שהסברתי קודם, זה לא שאתה מסכם את כל העלויות. זה לא נכון. אתה יכול להתייעל, ואתה יכול לשנות, ואתה יכול להביא חומרי גלם אחרים, ולחסוך בכוח אדם. הכל תלוי בתחרות ובשוק. זה לא הוצאות פלוס. והוצאות שאתה קובע. אבל המשרד, זה משרד של, איך נאמר, לא תקופת המנדט, אלא תקופת הטורקים. ואז, הוא ישב והגיע למסקנה שהמחיר צריך להיות 6.30 שקלים. במקום 7 שקלים, 6.30 שקלים. אבל תנובה, שכבר הייתה תחת הלחץ, הורידה ל-5.90. הורידה ל-5.90. כלומר, התחרות והקור של הצרכנים והאיום, ועצם זה שיש מתחרים אחרים שגם הם התחילו להוריד מחירים, הביא אותם ל-5.90. עכשיו, מה מעניין פה, תמיר? שה-5.90 נשאר מאז ועד היום. אם אתה עושה קניות, אתה יודע, 11 שנים.
כן, 11 למרות שהייתה אינפלציה.
אינפלציה, עליית שכר המינימום, באמת התובלה התייקרה, באמת הדלק עולה, והם שומרים על 5.90, כי כל הזמן הם מתייעלים, ומשתפרים, ומשנים. זאת העבודה של התעשיין, כאשר הוא בשוק חופשי, וזה הדבר הכי טוב לצרכן. כי אם זה היה, קובעים את המחיר בפיקוח של ה-6.30, מה היה קורה? היה נקבע 6.30, א' זה יותר גבוה מ-5.90. ואז, כמו שסיפרתי, כל שנה היו מגיעים משלחות לפקיד הזה במשרד התעשייה, דורשים 20% תוספת, מקבלים 10% בסוף, ואז אומרים, ניצחנו אותם, וזה 10%.
לא, לא, לא אומרים ניצחנו אותם. אומרים למשרד התעשייה להגיד ניצחנו את התעשייה. כי כן, הם, כן. הם תמיד יהיו ממורמרים. יש לך על זה גם עוד חוק.
כן.
שאומר שתמיד פוליטיקאי או תמיד מישהו במשק הישראלי צריך בייג השוחט אף פעם לא לוקח חופש.
כן.
וגם כשהוא לוקח חופש זה לחושות בסיני, אצל הבדואים, כן. לא מלון נכון, 5 כוכבים. ומנהיגי הסטודנטים אף פעם לא אוכלים פיצה אצל שר הלב, אם הם אוכלים פיצה הם חוטפים בראש.
נכון.
כולנו צריכים...
זה חוק השעות הקטנות של הלילה, שהוא חוק בפני עצמו.
כן.
אז מה אני אומר פה? שהדבר הכי טוב לנו זה תחרות ולא פיקוח. פיקוח הוא נגדנו.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. וגם בקשר של פיקוח, אז כשבאמת המחיר הדלק עולה, אז הם שולחים משלחות, וכשמחיר הדלק יורד, הם כמובן לא שולחים אף עורך דין ואף כלכלן ואף אחד.
נכון.
ואז באותה תקופה של הירידה,
נכון.
אז בעצם מה שקורה זה שהמחיר נשאר גבוה.
נכון.
לפקיד יש לו את הקביעות ואת המשכורת
נכון.
הרגילה.
לא אכפת לו.
והוא לא עכשיו יגיד, יפתח מלחמות.
בדיוק.
הוא יגיד, בסדר, עוד יום עבר, בלי שאף אחד שיגע אותי.
נכון. נכון.
חוק הטייס הסורי העיוור, מה? על מה מדובר? לא מצאת השם יותר קליט?
תשמע, אני הרי תל אביב, נולדתי בתל אביב, נולדתי באבן גבירו, לא רחוק מהקריה. קצת יותר צפון האמת. וראיתי את הקריה הולכת ומתפתחת מול עיניי, את הבסיס הזה בלב תל אביב. ואז אתה אומר, אני ככלכלן באופי, אני אומר, רגע, יש משהו לא הגיוני. למה צריכים לבנות בסיס צבאי באימא של האימא של המרכז של תל אביב? לא רק בגלל מחירי הקרקע. גם מבחינת הסיכון, אתה יודע, בכל זאת.
זה יעד.
זה יעד, זה בסיס צבאי. למה עושים את זה? וגם אז התחלתי לבדוק, והתברר לי שהיו הרבה הרבה פעמים שניסו להזיז את הקריה.
עוד בזמן הבריטים בית.
לא, לא בטוח, הם התחילו עם זה דווקא, אבל... אצלנו היה הרבה, אפילו עד שנות ה-80, עזר ויצמן עוד חשב על זה, ולא העביר. ותמיד היו סיבות למה לא. עכשיו, מה הסיפור האמיתי? הסיפור האמיתי זה שהם פשוט, הקצינים, החיילים, המפקדה, כל הבור המפורסם שנמצא שם, שמשם מנהלים את המלחמה, הם בסך הכל רוצים להיות במרכז העניינים. יוכלו לצאת מהבסיס, ללכת ימינה לאיבן גבירו, לקנות שוארמה.
לסרונה, להסתובב שם. באזריאלי, אתה רואה חיילים באמצע היום, עכשיו, עושים אתה, שופינג.
אתה מבין, הגשר הזה בין הקריה לאזריאלי, זאת ההוכחה. אתה מכיר באיזה מקום בעולם גשר בין הבסיס הצבאי למרכז הקניות אולי הכי גדול שיש לנו? אז נהנים באזריאלי, הולכים אולי למרכז גולדה שם, אפילו להחליף ספר. הולכים לאיבן גבירול, נמצאים ליד הבימה וכל מרכז תל אביב. תאר לך שמזיזים אותם לנגב. עכשיו, מה יקרה?
אפילו ראש העין. סתם, כאילו, לא צריך להיות קצנים.
לא, אני רוצה את הנגב. הנגב, אז מה יקרה? הוא יצא מהבסיס, מה הוא יראה? איזה חמציץ שנשאר מהסתיו ומהחורף ומתייבש לו? לא יהיה לו את כל הכיף הזה. וזאת הסיבה, ועכשיו זאת הסיבה שיש לנו בסיס באמצע תל אביב. והסיפור, הטייס הסורי העיוור, שאיזה דוגמה נתתי, זה סיפור דמיוני, שסוריה מחליטה להתקיף אותנו, והיא אומרת, בוא נתקיף את הקריה, זה מרכז העצבים. דרך אגב, סדאם חוסיין טען, הוא כבר לא יכול לטעון, שהוא לא הפציץ את רמת גן או תל אביב, הוא כיוון לקריה, זה פשוט, אתה יודע, זה מרחק גדול, והוא פספס. יכול להיות שזה נכון, אתה יודע. ואז הטייס עולה למטוס שלו, טס לעבר תל אביב, ואז משהו קורה, אלוהים מכה אותו בסנברים. והוא לא רואה את הדרך, והוא אומר, אני כבר אחזור, אבל פתאום ברגע האחרון מנצנץ לו שם ברקע מגדל אדיר שבנו באמצע הקריה, שבקצה שלו יש את הצלחות הענקיות האלה של התקשורת והרדאר, שמחזירות את השמש אליו, והוא אומר, וואלה, איזה יהודים חכמים וטובים, נתנו לי נון צדיק מדויק, והוא ממשיך לפי הבניין הגבוה הזה למרכז תל אביב.
זה הבניין של משרד הביטחון בעצם.
נכון.
זה צמוד באמת צמוד לעזריאלי, אחי, אחי. חוק המזוודה המלאה, אז אנחנו רוצים ממך עצות איך להירוז לחופשה הבאה, וגם כמובן איך להכין את המאמר הבא שלנו ולעמוד בדדליין.
כן.
נראה לי שאתה יכול פה לתת לנו עצה טובה.
תשמע, זה סיפור שפעם עבדתי כמה חודשים באחד מסוכניות הנסיעות, או מאחד מהמקומות שמוכרים תרמילים לתרמילאים. והיו באים אל האנשים ושואלים אותי, איזה תרמיל לקחת לדרום אמריקה, לחודש? 50 ליטר, 60 ליטר, 80 ליטר? אז אמרתי להם, תראו, זה לא חשוב מה שתיקחו. תמיד... אתם תמלאו אותו עד הסוף. אם זה יהיה 60 ליטר, תמלאו עד הסוף. אם זה יהיה 80 ליטר, תמלאו עד הסוף. שאלה שאתם צריכים לשאול את עצמכם, איזה משקל אתם מוכנים לסחוב על הגב? זה הדבר היחידי. ואז, סיפור שקרה לנו באמת למשפחה. נסענו פעם לטיול בברזיל. עכשיו אמרו לנו שאם אתה נוסע לברזיל, והיה לנו איזה 5 טיסות פנימיות, כי רצינו לראות הרבה דברים, ואז אם אתה נוסע לברזיל, ואתה תיקח אתך מזוודה רגילה, שאתה מכניס אותה לבטן המטוס,
ולא טרולי?
אין סיכוי שתפגוש את המזוודה שאתה נוחת, כי באמת שם שדות התעופה זה בלגן לא קטן, והמון חברות פנימיות, ובלגן, ולא תצליח, לא תעמוד ביד, תגיע בלי מזוודה. אוקיי, תיקחו טרולים. אז אמרנו, מה, אבל אנחנו שבועיים? אמרו, תיקחו טרולים. לקחנו שני טרולים. שני טרולים, זה הכל לשבועיים. ועמדנו בזה, ועלינו אותו למטוס, ירדנו מהמטוס, והכל זרם נהדר. חזרנו, ואחרי כמה חודשים, נסענו לסוף שבוע באילת. כולו שישי שבת. מה לקחנו?
מזוודה רגילה.
לא, שני טרולים. את אותם שני טרולים. מלאים עד הסוף. אז אמרתי לעצמי, רגע, משהו פה לא הגיוני, כלומר, בעצם, המזוודה קובעת לך את הכמות שאתה לוקח איתך. ובהשאלה, גודל התקציב קובע לך את גודל הבזבוזים. וגודל המקרר את כמות הקניות. וגודל ארון הבגדים, כמה בגדים, הגודל שלו, כמה בגדים תקנה. וזה גם הזכיר לנו...
והדדליין, הזמן שאתה נותן להם זה משימה מסוימת, או לעובדים שלך.
זה כבר, אתה מגיע לחוק פרקינסון, ש...
זה דומה.
זה שמשם לקחתי את הרעיון. במקרה הזה אני מעריץ את פרקינסון, פרופסור פרקינסון, שהוא אמר, העבודה ממלאת את כל הזמן שמקדישים לה, ונתן דוגמה על אישה שכותבת מכתב לבנה, ו... היא, עד שהיא מוצאת בול, ועד שהיא מוצאת נייר המכתבים, והיא הולכת לדואר, והדואר סגור, והיא מנסחת ומוחקת וכותבת עוד פעם, עובר לה יום שלם, ובסוף היום היא אומרת, אוי, איזה יום קשה היה לי, כמה עבדתי קשה, והכל היה על מכתב אחד שהיא כתבה. כלומר, צריך להתייחס ככה, בקריצה לכל מה שאנחנו באמת אומרים על עצמנו, כי העבודה באמת ממלאת את כל הזמן שאנחנו מראש מקדישים לה.
אז כדאי מאוד שנגדיר לעצמנו יעדים הרבה יותר קצרים, זאת אומרת, עכשיו אני רוצה לשלוח מכתב בשעה הקרובה, וזהו, ותת דדליין.
כן, אבל אם אין לך דדליין אמיתי, ואתה יודע שאתה יכול גם לשלוח אותו מחר, אז תבלה את כל היום בכתיבת המכתב.
הנה, אתה בתור כתב ותיק, הרבה פעמים יש שבועות מיוחדים כאלה, כמו השבועות של יום הזיכרון, וזה, כן. ופתאום אומרים לך להגיש את המאמר שאתה רגיל, נכון. להגיש בחמישי, להגיש אותו בשלישי כבר,
נכון.
ואתה מספיק.
אני מספיק, אין לי ברירה, זה מוכיח בדיוק את חוק פרקינסון ואת חוק המזוודה המלאה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן. חוק הדינוזאור האחרון, בוא נדבר קצת על נדלן, למה כל כך יקר לחיות פה, במיוחד במרכז הארץ.
תראה, שרי האוצר והשיכון לדורותיהם, ממציאים לנו כל מיני פטנטים איך להוריד את מחירי הדיור. אחד רוצה להוריד את המע"מ, הוא לא הצליח, הוא היה שר אוצר, לפיד.
כן.
עד שהוא התחיל עם זה, הוא כבר פוטר מהממשלה.
כן, ועל זה מיכל שרל התפטר, כי הוא אמר, אתה תוריד את המע"מ, בסך הכל את הפרמיה, בגלל שהביקוש קשיח, ואתה טיפלת רק במיסוי, אז את כל הפרמיה הזאת של ה-17% ייקחו הקבלנים.
כן, לא את הכל, אבל את הרוב.
כן, אבל...
אבל זה אחד, אבל הם אחר כך אמרו, בוא נעשה שיטה של הגרלה, כמו עכשיו.
מחיר למשתכן.
מחיר למשתכן, אצל כחלון. ובעצם זה לא נוגע בנקודה המרכזית, זה לא נוגע בהגדלת ההיצע, לא נוגע בהגדלת הקרקע, שזאת הבעיה המרכזית. בעצם זה נותן מתנה, אתה יכול לבוא ולהגיד, אני רוצה לתת מתנה ל-30,000 זוגות צעירים, כדי שיאהבו אותי ויצביעו בשבילי בבחירות הבאות, ושלא יטריד אותי בתקשורת כל הזמן.
גם, גם מחיר למשתכן וגם המע"מ, זה בסופו של דבר...
סבסוד של... של אותם אנשים שעסקו במתנה הזאת. לתקופה מסוימת, אתה רואה שזה בא והולך, או זוגות מסוימים, אבל השוק עצמו לא משתנה, כלומר מחיר הדירה, סתם לדוגמה, הוא 3 מיליון, אתה יכול לתת הנחה על חשבונך, על חשבון המדינה, ולקנות ולמכור ב2.5 מיליון, לזוג מסוים בהגרלה, עם כל הצרות של בנייה, אתה יודע, ממשלתית, עם פיקוח ממשלתי, עם איכות נמוכה, אני כבר אומר לזוגות הצעירים מראש, שזה מה שיקרה.
לא, אבל זה מה שקורה. יש לי חברים שקנו מחיר משתכן, ואומרים, האיכות גמר של המטבח הסטנדרטי שעושים, איכות מאוד מאוד נמוכה, היו צריכים להחליף את כל המטבח.
המטבח זה עוד כלום, הכל, בוא נראה את הנזילות בחורף, בוא, יש עוד הרבה דברים בבניין. אז אני נותן לך מתנה של 0.5 מיליון, אבל עדיין מחיר הדירה 3 מיליון, כלומר לשאר האנשים שלא זכו בהגרלה או בהנחה, ישלמו 3 מיליון, ושיתברר שזה נטל כבד מדי על התקציב, וזה יבוטל ויבוא שר אחר, אז המחיר יהיה 3 מיליון, זה המחיר של הדירה.
אבל בוא נסביר רגע את הסיפור הזה עם המע"מ, שעליו התפטר מיכאל שראל מלהיות כלכלן הראשי
של... אבל זה קצת היסטוריה, לא?
נכון, אבל אותו היגיון כלכלי, עדיין רובץ בקרב חלק מהמאזינים שלי, והייתי שמח נכון. לפתור אותו. בוא נסתש בדוגמה שלך. מחיר כן. הדירה 3 מיליון, מע"מ 17%, אז נגיד, בלי מע"מ זה 2.5 מיליון.
אתה יודע מה,
עכשיו, אדם... תוריד את המע"מ, למה שמחיר הדירה לכולם לא יש 2.5 מיליון?
תראה, אז אני אפילו, א', ענית על זה ואמרת שהביקוש קשיח והמחיר לא ירד, והקבלן ירוויח, אבל אני רוצה להקשות אפילו על שנינו, ולהגיד שכן תהיה ירידה, ובמודלים אחרים אפשר להראות שחצי ילך לי וחצי לקבלן. ה-17% יתחלק בערך, אני אומר חצי, תלוי מה שנקרא בכלכלה גמישויות הביקוש וההיצע, שאני עוד לא יודע אותם בדיוק ותלוי במצבים, ואתה יודע שוק משתנה. נניח, אבל אז אני שואל אותך, מה פירוש לתת הנחה כזאת? מה פירוש? הרי למה לא תיתן למשל בלי מע"מ לתרופות מצילות חיים? מה יותר חשוב? תרופות מצילות חיים או דירה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה לא תוריד את המע"מ ממחשבים? אתה יודע, לא חשוב שלילד יהיה מחשב, שלכל ילד יהיה מחשב? למה שלא תוריד את המע"מ מחלב ומעוף?
מלחם.
ומלחם.
לחם, כן.
ומלחם.
ממים אפילו נראה לי יש מע"מ.
יש מע"מ ועוד איך. ועוד איך. מע"מ על החשמל ועל מים. יש רק על ירקות ופירות, שזה עיוות שצריכים לתקן אותו. כלומר, אתה בעצם בא, ובגלל הפופוליזם בא ואומר, אני לוקח איזה מוצר אחד, ופותר אותו. עכשיו, מה יקרה? זה יותר גרוע ממה שאמרתי. כי ברגע שתוריד שם, והכנסות ממים ירדו בצורה משמעותית, תצטרך להעלות את המע"מ על מה שאמרתי, על לחם, על חלב, על תרופות, על, 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 על כל המוצרים החשובים האחרים. כלומר, זה אפליה, זה דבר לא נכון. הרעיון הנכון של המע"מ זה מע"מ שווה שלא גורם לעיוות הקצאת המקורות במשק, לעיוות הייצור, לשקרים. תשמע, ירקות ופירות, שאתה לא משלם מע"מ, אתה יודע כמה שוק שחור יש בירקות ופירות? אתה יודע שזה הסיבה המרכזית שאין בעצם מע"מ, כי הם מתנגדים, כי יש שם הרבה כסף שחור, הרבה רווחים שלא נרשמים. ובכלל, למה פלפל יותר חשוב מחלב? על חלב כן ועל פלפל לא?
או לחם.
או לחם, הכי פשוט. למה פלפל? מה? יש כאלה שלא אוהבים פלפל, אבל לחם, נו.
כן, באופן כללי גם אפשר לומר לגבי מדיניות מס, שאחת העצות הכי חזקות שיש קונצנזוס של כל הכלכלנים, מימין ומשמאל, זה לא לתת פטורים. פטורים זה הדבר שהכי הכי הכי פותח את הדלת, לכל אותם קפוצות לחץ, לבוא ולהתלבש על הממשלה, ולהתחיל, שוב, כמו שדיברנו בתחילת השיחה, על אותו פיקוח מחירים, לבוא ולהתלבש נכון. לנו על הבירוקרטים, וכל מיני להגיד עוד קצת פטור, וגם בבריטניה יש דוגמה טובה, יש להם פטור לכל מה שקשור למוצרי בריאות. ואז אמרו שנייה, גם מסאז' זה מוצרי בריאות.
ברור.
גם כל מיני קרמים, סתם קרם ידיים של...
נכון.
מנסה פרסונות לנוטרוג'ינה.
ואוכל בריא זה לא טוב לבריאות?
אז גם כל מיני, בתי מרקחת התחילו למכור כל מיני מוצרי אוכל מסוימים, נכון. כמוצרי בריאות. ואז נכון. בעצם היופי של המע"מ והעובדה שהוא גובה הרבה יותר מאשר 20% מהכנסת המדינה ממסים, למרות שהוא סביב ה-20% היה כל השנים, זה בגלל שהוא כל כך אחיד, והוא כל כך כאילו רגרסיבי ובעייתי, אבל בסופו של דבר הוא כמעט ללא פטורים.
הוא גם יעיל מאוד.
הוא יעיל מאוד, מאוד קל לגבות אותו. הוא מאפשר להכנסות גם להיות רשומות וברורות.
ולכן גם צריכים להכניס את הירקות ופירות פנימה, לתוך המעם, כמו כל מוצר אחר. וזה נכון וזה צודק. וגם, תדע לך, גם אומרים בככה בקלות לוותר על המעם, אבל התוצאה היא שאחר כך יש לך מחסור, אתה אומר, כן, אני רוצה אבל לתת יותר, למשל, למעונות יום לילדים. אז אומרים לך, אין מספיק כסף. אז אתה אומר, רגע, אבל הורדת את המעם על דירות. אם היה מעם על דירות, היה לנו גם מספיק כסף לזוגות צעירים, לתת להם ולסבסד להם את המעונות כדי שיצאו לעבודה. העבודה זה הדבר החשוב ביותר.
אז מה זה בעצם חוק הדינוזאור האחרון? זאת אומרת, בוא נטפל בבעיית הנדלן על ידי היצע?
לא, לא, לא. יש דינוזאור שקוראים לו רשות מקרקעי ישראל. הוא שולט ב-92% מהקרקעות במדינה, כל הנגב וגם בתל אביב וגם ברמת גן וגם בכל מקום. והוא בעצם מחליט כמה קרקע לשווק ובאיזה מחיר. למה? כי הוא המוכר היחיד, הוא המוכר הגדול, הוא המונופול. אז אם למשל הוא יבוא ויגיד אני מוציא בבת אחת 10,000 מגרשים, המחיר ירד. אבל אם הוא אומר לא, אני מוציא בינתיים 200, עושה מכרז, אחר כך עוד 200, ואחר כך עוד 300.
וכולנו יודעים כמה זמן לוקח לעשות מכרז.
כן.
חודשים על חודשים.
ואז הוא גורם בעצם השליטה שלו בקרקע, כגורם יחיד, דרך אגב, זה לא קיים אפילו היום בסין, בסין כבר מוכרים את הקרקע לאזרחים. לא בישראל, בסין, אנחנו מדינה יחידה שהקרקע מוחזקת על ידי המדינה עם כל השיקולים, כל ה... שלא נדבר על כל השחיתויות במשך השנים, שאתה נותן אחוזי בנייה כאלה לאלף,
כן, ולא לבית. זה כבר תכנון ובנייה, זה לא קשור
לא,
למינהל
לא,
מקרקע
לא,
ישראל.
לא, 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 זה לא, במינהל עצמו זה היה, שם נקבע את האחוז שאתה מקבל גם.
אבל נגיד וגם, יש לו דירה בראשון,
לא,
או,
עזוב,
או קרקע
עזוב,
בראשון למשל, שזה לא, אדמה פרטית.
לא, עזוב את האדמה פרטית, זה מעט מאוד, זה 8%. אני מדבר על הקרקע של המדינה. הקרקע של המדינה, אמא שקובע את המחירים, גם של החלק הפרטי. תשמע, הוא קובע את המחיר. עכשיו, מה אני אומר? הגיע הזמן, כמו שפעם העבודה הייתה מאורגנת, ורק אם היה לך פנקס אדום של ההסתדרות, היית יכול לעבוד. פעם, זה כבר לא קיים. עבודה זה גורם ייצור. פעם העון היה מול עם. לא היית יכול ללכת לבנק ולקבל הלוואות כמו היום, או בחוץ לארץ, או במטבע זר, או בחברות ביטוח. לא היית יכול. אנשים לא יודעים את זה. אבל היית חייב ללכת לבקש מהמדינה פטור, ולא היית יכול להנפיק בבורסה אגרות חוב, היית צריך לקבל כל מיני קרנות לפיתוח, קרנות לייצוא, קרנות להקמה. זה לא היה שוק חופשי, כלום, אפילו המשכנתאות לא היו חופשיות.
נגיד, אדם רצה לפתוח פלאפל.
לא היית יכול.
והיה צריך 100,000 שקל.
לא היית מקבל. לא היית מקבל. זה היה לך עולה בדמים עם כל מיני אישורים ממשלתיים. בקיצור, פתרו את הבעיה של ההון, כבר בשנות ה-70 וה-80, פתרו את הבעיה של העבודה, היא חופשית, פחות או יותר, אבל מה לא פתרו? את הקרקע. את הקרקע מחזיקים, ולכן המחיר לדונם בישראל הוא מטורף, הוא גבוה, הוא לא נכון. צריך פשוט לקנות שרשרת ברזל גדולה, שרשרת גדולה של אוניות. אתה מכיר את השרשרת?
כן, אלה שקושרים את האוניות למזח.
בדיוק, שם לקנות כזאת, ללכת לבניין של רשות מקרקעי ישראל.
זה גם מול עזריאלי.
כן, נכון, אנחנו בכלל בכל התוכנית בעזריאלי. ללכת לשם לבניין הזה, בעצם בדרך בגין, ולקשור את הדלתות, ככה שאי אפשר לפתוח אותם בבוקר, לבוא 5 בבוקר, לקשור אותם חזק, ואז יבואו העובדים בבוקר לרשות, ויגידו להם, כל מי שמגיע לכאן, מקבל ישר פתק שיש לו פנסיה לכל החיים. הוא יוצא מאותו רגע לפנסיה עם השכר שלו, עם אותו שכר שיש לו, מעכשיו ועד עולם. ולמכור את כל הקרקעות של המדינה לציבור הרחב, לך ולי ולכל אחד מהמאזינים, לאחד יהיה כסף לקנות בהרצליה, לאחד יהיה כסף לקנות בנגב.
ואחד בכלל לא יקנה כלום, יקנה בבורסה, מעדיף לקנות, לא מעניין את הנדל"ן.
ואז יהיה מסחר בקרקעות, ואז הכל ירוץ במהירות, וועדות הבנייה יעבדו אחרת לגמרי, שזה יהיה פרטי, והקבלן לא יחזיק את הקרקע לאורך זמן, והם לא יחזיקו את הקרקע, כי יהיה יקר להחזיק קרקע, לא יהיה רשות, ואז מחירי הקרקע ירדו לגובה נורמלי, ומחירי הדירות ירדו גם הן, לגובה נורמלי.
אני חשבתי שהבעיה היא דווקא מנהל התכנון שיושב במשרד הפנים הוא הבעיה, ולאו דווקא מנהל מקרקעי ישראל. מנהל מקרקעי ישראל, אמנם, אתה צודק, הוא מיותר, לא צריך אותו.
לא, זה לא סתם מיותר, הוא גורם, הוא הבסיס למחירים.
כל דבר מיותר בכלל.
אבל הוא קובע את המחיר, תבין, יש מכרז שהוא עושה. עכשיו, אני אומר לך, אם אתה מוציא 1,000 מגרשים, זה מחיר אחד. אתה יודע שהם מוצאים אפילו בירוחם, הם מוצאים כמות קטנה של מגרשים כדי שיקבלו הרבה כסף. שהמחיר הוא בעצם אפס, המחיר של הקרקע אפס, שיש שם שטחים שאתה יכול לבנות בלי הגבלה, זה פשוט מונופול, כמו כל מונופול, הוא ממקסם את הרווחים שלו, שמגיעים למדינה, ואני לא רוצה את הדבר הזה. חוץ מזה אתה צודק, שכל ועדות הבנייה וכל התכנונים, לוקח שנים, מה שבעולם לוקח חודשיים, שלושה, או שנה. גם את זה צריכים לשנות, להפוך את זה, אתה יודע מה, לתת לאדריכלים את היכולת לקבוע לפי תוכנית אב, לקבוע את הגודל הבית, גובה שלו, אחוזי בנייה, ואם הוא לא יעמוד בחוק,
לשלוט הרשם.
כן, הוא ישלם על זה. כולם יעמדו בחוק. עושים את זה בכל העולם, אני לא ממציא כלום.
כן, הבעיה זה שהתוכנית מיתר של תל אביב, אם אני זוכר נכון, היא מ-1920. זאת אומרת, מאז 1920 לא עדכנו את תוכנית האב הכללית של תל אביב, עדכנו פה ושם, שכונות קטנות,
כן.
אבל אפשר לומר שהדבר שהכי פגע אולי בתל אביב, זה אונסקו, שהכריז על כ-70% מהשטח של העיר, נקרא לזה של הסנטר של הסנטר,
כן.
כשימור, שימור, העיר הלבנה, מאוד יפה, מאוד נחמד, באוהאוס, נחמד, אבל אי אפשר לבנות לגובה, כי הכל בשימור, ועכשיו שאתה רוצה לבוא להרוס בניין של פעם, גם אם הוא לא הכי, הבניין הכי יפה, הפגודה בסדרות רוטשילד, סתם עוד בניין גנרי, באוהאוס, אי אפשר להרוס ולבנות.
אבל תמיר, תשמע, בוא איתי, אני אמרת לך, אני עובד בעיתון הארץ, עיתון הארץ זה דרום תל אביב, זה כמעט על גבול יפו. עכשיו, תלך מהאזור הזה, איפה שאני עובד, קצת דרומה לשדרות בן צבי, יש שדרות, אתה יודע, דרך בן צבי, מרכזי שמוביל ממזרח למערב עד יפו, עד הים. קח את הנקודה הזאת ותסתכל דרומה. יש שם שטחים אדירים של מוסכים מוזנחים של קומה אחת, בית קטנטן שנבנה ב-1900 וכלום של פעם.
זה מזכיר את האזורים הלא יפים בלוס אנג'לס.
זה שטחים של המינהל. במקום, אתה יודע, אתה יכול לבנות פה עוד עיר שלמה, עוד עיר שלמה במרכז של המרכז של המרכז. ולא עושים את זה.
במקום לפנות את הקריה ובמקום לפנות את צריפין, פשוט לבנות שם.
גם וגם וגם, אני בעד גם וגם.
חוק צ'יץ', שלמה לאט, כן. ראש העיר המיתולוגי של תל אביב, שבזמן חייו עוד בנו טיילת על שמו, זה דברים כאלה עוד לא, עוד לא נתקלנו,
כן.
והוא לימד אותך כמה שיעורים יפים.
תראה, הספר שלי קוראים לו, ושלא יעבדו עליכם. ואמרתי שהוא בעצם על ההבנה של נפש האדם, מה, איך עובדים עלינו ואיך מסדרים אותנו, ספר על גבול הפסיכולוגי. צ'יץ' היה אלוף האלופים בתחום הזה, בהבנה של נפש האדם, ובאינטרסים, ולמה אדם עושה מה שהוא עושה, ולמה הוא מגיב איך שהוא מגיב. זה היה שלמה לאט צ'יץ', שהיה ראש עיריית תל אביב 20 שנה, ולכן גם הפרק הראשון בספר שלי, הוא לכבודו, חוק צ'יץ', והחוק אומר, כאשר אתה נדרש לקצץ בתקציב, תקצץ במקום הכי כואב. הכי כואב.
זאת אומרת, אם מנחיתים עליך מלמעלה, תשמע, נגיד, הנה, אתה, הייתה לך פעם, מחלקה כלכלית, כן, ביתון כן, הארץ, כן. הנהלה אומרת לך, תקשיב, אנחנו צריכים לקצץ אצלך, 20-30%, כן. אז אנחנו מצטערים.
אז אני בא ואני אומר, וואו, באמת זה קשה, ואני ישר טס לחדר, וכותב מסמך, מה יקרה אם יקצצו.
כלומר, אני מוכן לקצוץ, אבל זה מה שיקרה.
לא, אני גם מוצא את הנקודה הכי חלשה. למשל, אני יודע שהעורך מאוד אכפת לו אי-טק. רוצה לקדם את ההייטק. אז אני בא ואני מציג לו שאני אהיה חייב לפטר ולסגור את ההייטק ולחזור לכיסוי של התעשייה המסורתית הישנה של אליט ואוסם ויוניליבר. זהו, כי אני לא יכול להחזיק את החבר'ה שמכסים את ההייטק. ואני יודע שזה הדבר שהכי אכפת לו.
אז בתרגום לציבוריות הישראלית...
אז מה צ'יץ' היה עושה? צ'יץ' היה חורג בתקציב באופן כרוני שנה אחר שנה במאות מיליונים בעיריית תל אביב. והוא היה נדרש תמיד על ידי אגף התקציבים לקצץ בתקציב כדי לעמוד איכשהו במגבלה, כי אם הוא לא מקצץ, המדינה צריכה להיכנס בנעליו בתקציב המדינה ולשלם את זה, כי מישהו צריך לשלם בסוף את כל ההתחייבויות שלו. אז היה בא אליו ראש אגף התקציבים ואומר לו, חייבים לקצץ, וצ'יץ' היה אומר נכון, צריכים תוכנית הבראה, היה אומר לו, צ'יץ' היה אומר נכון, ומיד היה ניגש למזכירה ואומר לה, תשמעי, תקבי לי פגישה עם הערוץ הראשון. למה אני אומר הערוץ הראשון? כי היה רק ערוץ אחד, הערוץ הראשון, לא היה ערוץ 2, לא 13, לא 12, כלום. ערוץ אחד עם 100% צפייה. ואז הוא היה מזמין את החבר'ה מהערוץ לבית אבות שהעירייה מחזיקה, תדע לך, עיריית תל אביב מחזיקה שני בתי אבות עד עצם היום הזה.
אני יודע.
לכל מיני אנשים ש...
אז אני אגלה לך סקופ, סבא שלי זכרונו לברכה, היה יושב ראש הוועד שם במשך, לא יודע, 30 שנה. אז אני מכיר את הבית אבות הזה היטב.
אוקיי, אז הוא היה לוקח את כל הקשישים, מושיב אותם בחדר אוכל על שולחנות בלי מפה לבנה, משולחנות עץ לא מורקצה, מביא מהבית מנורה 30 ואט, מבריג אותה בקצה החדר שתשפוך אור צהוב על הנוכחים. לא מגיש לא מים, לא כיבוד, לא כלום. ומושיב את כל הקשישים, היה גם יום חורף, והגשם היה דופק על החלונות.
בלי חימום.
בלי חימום. ואז היה בא לכתב של הערוץ הראשון עם המצלמה, ואומר לו, אין ברירה, נאלצתי לקצץ בארוחות חמות בבתי אבות. אז הכתב צועק, מה זה? ככה אתה תראה איך הם נראים, איזה מסכנים פה, רועדים מקור, ואתה לא נותן להם אפילו מרק חם? אומר לו, צ'יץ', מה אני יכול לעשות? אמרו לי לקצץ בתקציב. חיפשתי בכל עיריית תל אביב, מלמעלה עד למטה. 11 קומות עברתי. לא מצאתי שום דבר, עד שהגעתי לתחתית החבית לפה, ואין לי כסף לתת להם ארוחות חמות. ולמחרת כל התקשורת עם כותרות ענק, אדום, שחור, אדום ושחור, צועקים איזה אכזרים האוצר, נערי האוצר, גרמו לכך שעיריית תל אביב לא יכולה לשלם עבור ארוחות חמות לקשישים בבתי אבות.
זה בדרך כלל מוצג בצורה אפילו יותר מניפולטיבית, זה מוצג כאילו שהם החליטו בשבילו איפה הוא יקצץ.
כן, ברור שהם לא אומרים לו את זה.
כן.
ברור. הם גם רוצים שהוא יוריד את כוח האדם, הוא לבד היה אומר שיש לו 5,000 עובדים מיותרים בעירייה. הוא היה אומר 5,000, אתה יודע איזה מספר מטורף זה? ואז מה שהיה קורה... שכל הדת הקהל הייתה איתו, חברי הכנסת הטובים והמיטיבים שלנו מאז ועד היום, היו אומרים, זה בלתי אפשרי, חייבים לתת לו עוד תקציב, אי אפשר
לפגוע בפשישים. עוד תקציב, לא רק שלא ייתנו, לא רק שלא תהיה עברה, יהיה עוד תקציב.
ברור. וזה היה קורה, וכולם היו שוכחים שזה אותו צ'יט ש...
ששנה שעברה עשה את אותו דבר.
לא רק שעשה שנה שעברה, עשה את המופע בפארק, והקים את הטיילת.
על שמו.
ויש חברות עירוניות רבות שמרוויחות הרבה מאוד כסף, ויש עודף כוח אדם, ויש את מרכז גולדה,
ואקרשטיין, החליפו את כל המדרכות לאקרשטיין.
כל המדרכות בתל אביב, לזה היה כסף, לאקרשטיין היה להחליף. מה אין? למרק החם. עכשיו, ראו אחרים כי טוב, וזה עזרה לכל המאזינים שלנו. כי לעולם חסדו. ואז, שמשרד העבודה והרווחה נדרש לקצץ, אז הוא לא קיצץ בכל המחוזות המיותרים, בעודף כוח האדם, בפקידים, מה פתאום? הוא אמר, אני סוגר את ספריית העברים בנתניה. ספריית העברים בנתניה, מה התקציב שלה? מה התקציב שלה? שיושב שם איזה סטודנט ומקריא ספר לטייפ קסטות ישן, ומקבל 30 שקל לשעה? זה התקציב, אנחנו מדברים על מיליארדים הרי שרוצים לקצץ, ושהצבא נדרש לקצץ.
אז כמובן.
אז הוא אמר, אני סוגר את גלי צהל, אני מפסיק את השמירה בגבול הצפון, אין לי כסף לאימונים, כל פעם שנה, תלך בלי אימונים, אין לי כסף לטילים של כיפת ברזל.
או דלק סילוני?
נכון, יש לי דלק, יש לי דלק לקצינים שמשתחררים, שיוצאים לפנסיה בגיל 42. להם יש לי כסף לדלק שלהם.
רגע, בוא נבין, למכוניות. הם משתחררים בגיל 42 וממשיכים לקבל משכורת שנקראת בטעות פנסיה תקציבית על חשבון משלם המסים עד גיל 67, ואז הם מקבלים את הפנסיה שהם חסכו מהכסף שלהם.
נכון, קוראים לזה האמת פנסיית גישור.
לא אכפת, מבחינתי קראו לזה כסף שלוקחים להם מהכיס. זה לא כסף שלוקחים להם מהכיס, זה כסף...
זה הכסף שלוקחים מהכיס שלך.
בדיוק, בכיס שלי, משלמי המסים, אני כמובן חושב שכשם שאותו איש קבע מוערך יכל לעבוד עד גיל 42, וכשם שהוא יעבוד בגיל 43, בחברה אזרחית מצליחה ויהיה איש עסקים נהדר, הוא יעסוק במקצוע אחר בצורה נהדרת, ככה אני בטוח שגם בצבא הוא יכל למצוא לעצמו עיסוק בגיל 43, 44, 45, 52, שיהיה לתועלת המדינה ולתועלת כולם.
בוא נעשה את זה עוד יותר פשוט. אנחנו מדברים על כלכלן בקריה. אנחנו לא מדברים על הלוחם...
על המגד או...
על הלוחם, כל לוחם בגבול הצפון, בגבול הדרום, לא מדברים עליו. שם אפשר לתת לו את התנאים האלו. וזה המיעוט של הצבא. זה המיעוט של הצבא.
זה המיעוט של אנשי הקבע בעיקר.
כן, כן, מדברים רק אנשי קבע פה. רק כן. אנשי קבע. הלו אנחנו, הלו אנשי החובה מקבלים פרוטות יחסית.
ומשתחררים בגיל
כן, כלום. וחוזרים לחיים.
אז חוק צ'יץ' אומר לקצץ
המקום... אז מה הצבא? הצבא לא היה אומר, אני מבטל את פנסיית הגישור שהרי דיברנו.
שזה מיליארדים.
מיליארדים. לא, הוא אומר, אני מפסיק את השמירה בגבול הצפון, ואז כל גבול הצפון יבעיר צמיגים והפגנות, איך זה תחת הקטיושות, היה תקופת קטיושות, לכן דיברו על גבול הצפון.
מפסיקים לי לבנות מקלטים בקריית שמונה.
כן, אז כל שנה, או שהכי הכי באמת מפחיד, זה שאין כסף לדלק מטוסים, אז איך נוכל לשבת בכלל בשלווה בבתינו, כאשר אין מטוס שמגן עלינו בשמיים. זה הפטנט של הצבא ושל המשרדים. ועכשיו, למה זה רציני מה שאני אומר בסוף? כי עכשיו, ברגע זה שאנחנו מקשיבים, תמיד יש בעיות תקציביות. תמיד. ותמיד אנחנו עומדים בפני תקציב. ואז פתאום אתה רואה את הידיעות בעיתונים. למשל, אני כבר אומר לך שמשרד החינוך עוד מעט יוציא הודעות שהוא נאלץ לקצץ בשעות הלימוד. בשעות הלימוד בבתי הספר. הוא לא יבוא ויגיד, יש לי עודף של מפקחים. יש לי, זה ידוע, יש לי עודף של מחלקות וכל מיני אזורים שאני מחזיק שם עוד ועוד משרדים שאני לא צריך אותם בעידן הדיגיטלי. אלו פעם היו הולכים ברגל לקחת את התלוס שכר, היום אתה יודע, יש מייל, יש מאות כאלה
שיש מייל. דרך אגב, עושים את זה באוטסורסינג. אני מורה בישראל, ואת תלוש השכר שלי, אני מקבל, לא רק במייל, אני מקבל מחברה חיצונית.
אבל אתה יודע שיש למשרד הזה מחוזות בכל רחבי הארץ שהם מיותרים מהבסיס. פעם היו צריכים את זה, פעם, לפני 70 שנה. לא צריכים את זה יותר. וזה המון אנשים מיותרים. הכסף הולך לשם ולא הולך למורים.
ואתה כתבת בספר אפילו עוד יותר, שלא סתם יקצצו בשעות לימודים, שאתה יודע, משל תיכוניסטים שהשתחררו והלכו לעבוד בפיצריה השכונתית ולא יודע, ימצאו לעצמם עיסוק. א' הדלת. תמיד זה הכיתות הכי קטנות,
נכון.
שמאפשרות לאותם הורים ללכת ולהתפרנס.
והצעקה גדולה.
ואז כל ההורים יצעקו, פתאום, איך חושבים איך לקצץ במשרד החינוך?
אז אותו הדבר, אז החינוך, ועכשיו אתה כבר רואה ידיעות בעיתונים על הצבא שדורש תוספת, ואומר שאין לו, ואיך הוא יעמוד מול הסיכון האיראני, ועוד סיכונים אחרים. וככה כל המשרדים כולם, וכל העיריות כולם, כולם מוצאים את הנקודת התורפה לפי המלך צ'יץ', לפי חוק צ'יץ'.
והחוק שאני חייב לומר שאני הכי זוכר מהספר, זה חוק הקטסטרופה הבלתי נמנעת. זאת אומרת, יש בעיה של, לא יודע, קטיושות של חיזבאללה, או של כל מיני בעיות כאלה ואחרות במשק. אבל אתה אומר שעד שלא נגיע למימוש הבעיה בצורה הכי נורא שיכול להיות, לא יטפלו בה. זאת אומרת, הפוליטיקאים שלנו תמיד ידחו וידחו וידחו את הטיפול בבעיה לרגע שבו כבר אי אפשר לעשות אחרת. כולנו זוכרים את הזמן של מלחמת, סליחה, של האינתיפאדה השנייה, שבזמן האינתיפאדה השנייה נרצחו פה מאות ואלפי ישראלים מדי חודש, אבל חיכו לאיזה מרץ שחור בשנת 2001 בשביל לצאת למבצע חומת מגן, למרות שהיה ברור כבר הרבה קודם שהיה צריך לצאת למבצע הזה.
כן. את החוק הזה, חוק הקטסטרופה, זה למדתי במשך השנים, באמת, תוך כדי עבודה עיתונאית, ראיתי איך ההחלטות לא מתקבלות לפני שקורית הקטסטרופה.
כשהתריעו עליהם.
שמדברים עליהם, שיודעים עליהם, שיש חומר עליהם. הפוליטיקאי לא עושה את זה, אלא הוא מחכר שתהיה קטסטרופה, ואחרי הקטסטרופה הוא כן עושה מה שהוא היה יכול לעשות קודם. עכשיו שים לב, אני לא מאשים אותו, הלוא הספר בנו על חוקים, חוק, אי אפשר לברוח מחוק. זה לא שאני יכול להתנהג אחרת. עכשיו, למה אני אומר את זה, ואני אתן דוגמאות, כמה דוגמאות? כי אם, למשל, אתה יודע מה, בוא ניקח את, ניקח דוגמה, מניות הבנקים. מניות הבנקים התמוטטו ב-1983, אוקטובר 83, וגרמו להפסדים ענקים, למדינה, לאזרחים, לנזק, לאינפלציה, מה שאתה רוצה.
להעלמה של הבנקים.
להעלמה של הבנקים במשך שנים ארוכות. נזקים גדולים. אבל אני אומר לך שכבר היה דוח שנים קודם של יעקב גדיש, שדיבר על הנושא הזה, שאמר שבלתי אפשרי שאז המניות עלו כל יום, היה מה שנקרא ניפוח המניות, ניפוח המחירים, בלי שום קשר לשווי שלהם.
נגיד אם אני באתי לבקש הלוואה, לא יודע, בשביל להקים את הפיצריה שלי ב-100,000 שקל, אז אמרו לי, אין בעיה, תקבל את ההלוואה שלך, אבל תקנה במקביל, בסכום כזה ניתן לך עוד הלוואה, בתנאים נוחים, אבל תקנה בהלוואה השנייה,
מניות
בנקים. מניות שלנו.
שלנו ש... בנק מסוים, אותו בנק תקנה את המניות שלו.
ואל תדאג, אנחנו נדאג שהם ימשיכו לעלות. זאת השקעה בטוחה.
בדיוק. ואז כולנו היינו בתוך הדבר הזה, והמחיר של המניות הגיע לגובה, גבעים בלתי הגיוניים, כי זה לא היה קשור בכלל לרווחיות. וגם היו שנים בהיפר אינפלציה, שנות ה-80 הראשונות, שהבנקים בפועל הפסידו, שאתה עשית את החשבון נכון, אבל... בגלל השיטה שהרגע אמרנו, המניות המשיכו לעלות. ואז אמרו אנשים חכמים, כמו יעקב גדיש ואחרים, שיום אחד זה יתפוצץ ויפול, וחייבים לעשות משהו. אבל אני טענתי לפני שנייה, שאי אפשר לעשות משהו. למה אי אפשר? כי תאר לך, ששר האוצר יורם ארידור, היה אז יורם ארידור שר האוצר, בא ואומר, אוקיי, אני מבין את הבעיה, אני קובע שמהיום, הוויסות, קראו לזה ויסות, זה בעצם מניפולציה בניירות ערך ניפוח, נפסק. מה יקרה? באותו רגע, כולנו נפסיד, נכון? אמנם לא ניפול מהגובה שהגענו אליו בסוף, ב-83, באוקטובר, אבל ניפול. כבר לא יהיה לנו תרנגולת של מטילה בתי זהב, כבר לא נרוויח כל יום 2-3%, כבר לא נקבל אשראי בקלות מהפטנט הזה שאמרת, יהיה נזק, ואז יגידו ליורם ארידור, הבנקאים עצמם, וחלק מהעיתונאים, והציבור, למה עשית את זה? היה פה מצב נהדר, הייתה פה תרנגולת שמטילה ביצי זהב, כולנו נהננו, העושר שלנו עלה, השווי שלנו עלה, קיבלנו עוד כסף, היה כיף, למה הפסקת את זה? לא קרה כלום.
הוא האשם בעצם, הוא יהיה האשם.
אתה הרקת את התרנגולת, למה עשית את זה? הרי לא קרה, הוא יגיד, אבל היה יכול להיות אסון, הוא אומר, אל תבלבל את המוח. לא קרה אסון, נכון? לא היה אסון. איך תוכיח כפוליטיקאי אסון שלא היה? איך תוכיח שאסון יקרה? איך תשכנע את הציבור שמנעת ממנו קטסטרופה? אתה לא יכול.
כמו שהיו פוליטיקאים שאמרו, לא צריך לעשות מבצע נגד חיזבאללה, נגיד עכשיו. למה שלא ניתן למבצע נגד חיזבאללה? הם מחזיקים הרי עשרות אלפי טילים. נכון. אז יש פוליטיקאים שאומרים, לא, הטילים יחלידו.
כן.
כדי שהם לא יצטרכו לבוא ולהצדיק למה נהרגו בגללם מאות חיילים.
אז התוצאה הייתה שאז לא עשו כלום, עד שבאה המפולת ב-83, והכל נפל, ואז עשו את כל הצעדים וריפאו בעצם את מערכת הבנקאות. עכשיו יש מקרה שכולנו מכירים, את המתקפה על ההתקפה האיומה על מגדלי התאומים ב-2001, ספטמבר 2001. תדע לך, שיצא דוח 600 עמודים של הקונגרס האמריקאי, שמלמד אותנו שידעו על בין לדן וידעו על אל-קאידה, והיו התראות של כל מנגנוני, המנגנונים הנסתרים והמנגנוני הביטחון של ארצות הברית, שזה עומד לקרות, שזאת התוכנית, שזה מה שהולכים לעשות. אתה זוכר שכמה, איזה שנתיים, שלוש קודם לכן, איזה תקופה קודם לכן, כבר פוצצו למטה מכונית מתחת למגדלים. אבל אתה יודע, המכונית לא עשתה את זה, מה שעשו המטוסים. כלומר, בוש, האב, ידע על זה. ידע על זה. הוא בעצם ידע, לא, זה בוש הבן, אני מתקן את עצמי.
תגיד מחדש, בוש הבן.
בוש הבן ידע על זה, קיבל דוחות על זה, ולא עשה כלום. עכשיו, מה זה לא עשה כלום? מה הוא היה צריך לעשות? הוא היה צריך לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו כבר לא עולים למטוסים כמו שעולים לאוטובוס.
כמו פעם.
כמו... לא, לא, עכשיו, עכשיו...
כן, כן, לפני 2001.
לפני 2001.
עלו ככה למטוסים.
עלו, היית בעל השדה, אומר, היי, מה העניינים לדיילת? ועולה. לא בדיקות, לא שום דבר, התנועה הייתה חופשית, אנחנו צריכים להתחיל לבדוק, ברגע שבודקים, יש תורים, פתאום...
יש עלויות אדירות.
עלויות אדירות, פתאום יגידו לך, מה, אתה הורס את חופש התנועה המקודש האמריקאי,
כן, מעוגן
אתה
בחוקה.
אתה פוגע בתעבורה האווירית, יש שם תעבורה אווירית פנימית אדירה, אתה משוגע, מה אתה עושה? צריכים להדיח אותך. והיה אומר, רגע, אני רוצה גם להקשיב, אתה יודע, לעשות האזנות לכל מיני אנשים מוזרים שלומדים תעופה פתאום. לראות מה המטרה שלהם, מה הם עושים. הוא אומר, מה, אתה השתגעת? זה חוף, זה, יש לנו חוקה.
פרטיות.
חופש כן. העיסוק, אתה תבדוק מי אמר. אתה תעצור אנשים ותחקור אותם על דבר כזה. עכשיו, הוא לא עשה את כל זה. כי הוא היה מפסיד את הכיסא שלו, היו מדיחים אותו. הוא חיכה. טוב, הוא לא ידע מתי זה יהיה. בעצם, הפיגוע היה בלתי נמנע, ושזה קרה, הוא עשה את כל הדברים הכי איומים מבחינה דמוקרטית. גם התחיל לבדוק לפני הטיסות, וגם התורים, וגם השיקופים, וגם בדק אנשים, וגם עצר אנשים, וגם חקר אותם, וגם עשה את כל הפעולות שקודם היו נחשבות לאנטי דמוקרטיות. אבל אני אגיד לך יותר מזה, מלחמת יום הכיפורים, הדבר הכי מזעזע שקרה לנו, היה המון המון התראות לפני המלחמה. היה לנו את המרגל אשרף מרואן בקהיר, שדיווח ממש על כוונת המצרים.
גם על מה קורה ממש בישיבות המטכ"ל המצריות. זה היה...
וממש דיווח שזה עומד לקרות. והיה את חוסיין שנפגש עם גולדה מאיר, ואמר לה שיש כוונה של מצרים וסוריה להתקיף אותנו. והיה גם את היועצים הסובייטיים שפתאום עזבו בבעלה את, או לא בבעלה, במהירות, את מצרים ואת, 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 ואת סוריה. והיו את כל התנועות שראינו בעיניים, מי שישב בגבול, של קידום הטילים וקידום הכלים וכל ההכנות. כל זה לא עזר. אבל אני בא ואומר דבר יותר חמור בחוק הקטסטרופה. בוא נניח שגולדה מאיר הייתה אומרת, כן, יש לי מספיק סימנים כדי לתת מכה מוקדמת, כמו ב-67, שנתנו מכה מוקדמת ב-7:50 בבוקר, וכך ניצחו את המלחמה. יש לנו חיל אוויר. בוא נעשה את זה ונמנע, מה נמנע? 3,000 הרוגים במלחמה, נזק עצום לעשרות שנים.
גם נזק פסיכולוגי.
הכל, הכל. זה היה מכה איומה ונוראה. היה לנו סכנה של נפילת הבית השלישי, לא פשוט. אבל אם היא הייתה עושה את זה, מה תמיר ידידי היה אומר? ולא אתה אישית אולי. היית אומר, מה, כי זה השתגע?
מחרחרת מלחמה.
כן, כל העולם היה אומר.
גם ארצות הברית לא הייתה מספקת מטוסים חדשים. היינו נשארים עם רווח אל אוויר.
נניח, כן. היינו, כל העולם היה אומר, מה פתאום מכה מוקדמת? מה היה? מה קרה? לא היה כלום.
כולה תרגיל, עשו תרגיל. לא, הרי המצרים אמרו שהם עושים תרגיל.
אתה יודע מה, המצרים להפתעתנו אמרו, אנואר סעדת אמר, אני הולך להחזיר את השטחים בכוח. לא, גם לזה לא האמנו ולא הקשבנו. אמרנו, יש לנו מכשול ימי, מכשול יבשתי,
כן.
שאי אפשר לעבור אותו, כי אנחנו, יש פטנט כזה שנשפוך דלק באופן אוטומטי לתעלה ונבעיר אותה באש. זה לא עבד ברגע האמת. זה לא עבד, לא ניסו את זה בכלל. זה לא עבד. בכל מקרה, אם היא הייתה עושה את זה, היו תוקפים את ישראל, היו תוקפים אותה, היו אומרים לה שהיא מחרחרת מלחמה, שהיא גרמה למות, לא, אנשים היו מתים, גם. אמנם הרבה פחות, אבל היו, היה נזק משני הצדדים. ואז היו אומרים, היא השתגעה. היא לא עשתה את זה, עד שהגיע היום הארור הזה של יום הכיפורים 73, וחטפנו את המכה אולי הכי גדולה שחטפנו אי פעם.
אז מה עושים בכל זאת? זאת אומרת, באמת אנחנו רואים המון 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 בעיות חברתיות שמונחות לפתחם של פוליטיקאים, והפוליטיקאים, אתה יודע, כפופים בסוף לחוק הזה, כמו שאמרת בהתחלה.
כן.
החוק הזה הוא בלתי נמנע, גם שאר החוקים, אלא אם כן אנחנו ממש נהיה, אתה יודע, חצי עיתונאים במשרה חלקית, ונבין שהמחסור המלאכותי הוא בסך הכל מלאכותי, ונפסיק להתרגש ממה שאומרים, ונבין שאנחנו צריכים מזוודות יותר קטנות, וכל מיני, להקצות לעצמנו זמן ודדלנים בעצמנו. אבל רובנו לא כאלה.
תשמע, אבל גם בחוק, אני, זה החוק הכי עצוב בספר.
ממש, אני, לכן אני זוכר אותו.
הוא חוק הקטסטרופה. כלומר, מה זה אומר? שגם בנושא של הסכסוך שלנו עם הפלסטינאים, לא נגיע לפתרון מאיזשהו צד לפני, אני אומר את זה בתודע זהירות, איזה מלחמת גוג ומגוג, מלחמה ענקית, נזק עצום כזה, שיאלץ אותנו. ואני לא אומר לאיזה כיוון בינתיים. אבל זה לא יקרה, כי החרב החדה לא הונפה עדיין. היא לא שם. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מדברים על... על מה שהיה בפנסיה של ההסתדרות, בשנים ארוכות להסתדרות, היא ביטחה בפנסיה שלה בערך 500,000 בני אדם, זה היה המון, המון בשנים, בשנות ה-70, ה-60, ה-80, ומה היא עשתה? היא בעצם השתמשה בכסף הזה למימון ההסתדרות, היו שם 4,000 עובדים בהסתדרות, עם מועצות פועלים בכל הארץ וחגיגות, היה קרן פועלי הבניין, היו שם 200 עובדים, היו כמה פועלי בניין בכלל הפרישו, אני חושב שהיה יותר בקרן עובדים מאשר פועלי בניין, ומכוניות וסניפים בכל רחבי הארץ.
וביתן הארון וכל מיני מלונות שההסתדרות החזיקה.
ואז, והכל נעשה, או חלק נכבד, בכסף שהפרשנו לפנסיה. והתברר שאנחנו, וגם כל השיטה של החישוב של הפנסיה, היית יכול לקבל 4% לשנה, שאי אפשר לתת 4% לשנה, והיית יכול להשיג 40% בעצם אחרי 10 שנות עבודה בשיטה הזאת, ואם היית קצת חולה והיית מקורב לבד, היית יוצא על חשבון קרן הפנסיה, איך נאמר? כאילו אתה נחה. כל מיני פטנטים. התוצאה הייתה שהגרעון בקרנות האלה הגיע ל-100 מיליארד שקל, וידעת שיום אחד לא נשלם. כלומר, הם לא ישלמו לפנסיונרים, כי לא יהיה.
אבל הפוליטיקאים כן ישלמו.
הפוליטיקאים לא עשו כלום. שנים, שנים, שנים. אתה יודע כמה שנים אני כתבתי על זה? לא רק אני. ולא עשו כלום. מתי עשו? מתי שקרן פועלי הבניין פשטה רגל. פשוט לא יכלה לשלם, אותו קרן שהזכרתי, לא יכלה לשלם פנסיה לעובדי סולל בונה, ועובדים אחרים מאורגנים, וברגע שזה קרה, אז המדינה נכנסה, הלאימה את הקרנות, הכניסה כסף שלה, הורידה את התנאים, עשתה סדר, רק כשהקטסטרופה קרתה לא שנייה קודם. אז כלומר, מה אני בא להגיד לך, למרות שאתה רוצה למצוא איזה פתרון אופטימי, אני לא חושב שאפשר לפתור את הדבר הזה.
כי אתה כאילו אופטימי, אתה כותב על כלכלה מזה עשרות שנים, מנסה להשפיע על מדיניות ציבורית, מנסה למנוע קטסטרופות, כן. ואתה בעצם אומר, זה לא יעזור.
לא, אבל יש דברים פחות מקטסטרופות, שכן השתנו. הדבר הכי גדול, ודיברנו על זה קצת, של מדינה שהייתה סוציאליסטית לחלוטין בנושא הכלכלי, לא עברה לצד השני של תחרות חופשית, מה שאני רוצה, הורדת מכסים, חופש, חירות, לא הגיעה לשם, היא לא שם, אבל היא עשתה כברת דרך רצינית, דיברנו על זה קצת. היא בכל זאת הביקורת, גם של חלק מהעיתונות וגם של אגף התקציבים, למזלנו, כן עשתה את העבודה, כלומר לא הכל שחור, אבל קטסטרופות, אתה יודע מה, אפשר למנוע קטסטרופות, בשביל זה אתה צריך להיות מנהיג אדיר, עליון, אמיץ, עם רוב משמעותי בכנסת, לא לפחד. אולי היו פעם מנהיגים כאלה. אולי היו פעם.
כן, הנה גם צ'רצ'יל, לא הצליח למנוע את המלחמה. הוא התריע במינכן, והתריע אחר כך, והתריע והתריע והתריע, ובסוף הוא מונה לראש ממשלה, רק אחרי שכבר היטלר כבש את רוב צרפת. בעיה, אבל אני חייב לומר ששאר הספר, או אפילו הפרק הזה על הקטסטרופה הבלתי נמנעת, הכל ככה עם קריצה ועם שיח מאוד מאוד מצחיק וציני, עם הקריקטורות הנהדרות של עמוס בידרמן מהארץ. במה שאני ממליץ לקרוא, יש עוד 48 חוקים. הרי דיברנו רק על חלקם, אז תודה רבה, נחמיה שטרסלר.
תודה לך.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.